אלוקים זה לא דבר שאפשר לדבר בו. והאלוקים אין טעויות. לאלוקים אין כל דומה לכל העלים. כשאלוקים מדבר עם מישהו, זה לא מישהו הזיז לך את אור הטוב ואתה לא בטוח מזה. כשאלוקים מדבר איתך, אתה לא דבר זה דיבורים. זה אתה נפגש עם איזה אמת, שבו מזעזעת אותך, ואומר אותך, לא מפשוט עליו. לא קיבלת פיסת מידע ואתה לא ברוך מטרה כל שני מציאות. דיברנו על הרבה פרטים, בואו נתחיל לאסוף את הכל, בסדר? אמרנו שלכאורה התשובה נמצאת בתוך המילה הנני. יש ארבע הנני בפרשה. אמרנו שהניקוד של הנני הראשון שונה מהניקודים של הנני האחרים. טוב, זה מורכב כי בסוף פסוק בדרך כלל יש תמונה גדולה. כמו שאומרים בורא פרי הגפן. יש לו שם גפן, למה גפן יש להם גפן? יש כאן סידורים, כתוב מוריד הגשם, באמת גשם זה סוף. כשלא אומרים כזה המשך של כל השורה כולה. אבל אנחנו משנים את הניקוד, אבל בכל אופן רואים שיש את המילה הנני עם דגש, עם סגול בדגש, וגם באמצע פרשה. יש הבדל, תראו. המילה הנני מופיעה ככה, זה מופיע. לאו דווקא לא חפים, לפי הסדר, ופרשת הקדמי מופיע כל כך. יש לנו פה בראשית עם רש"י למישהו? עדיין לא, תסמכו עליה פחות או יותר. כשראינו פה קורא לאברהם, אברהם על אברהם, אברהם ויאמר הנני. אז רש"י אומר, הנני לשון זריזות, הנני לשון ענווה. כך היא אמירתם של חסידים למשל. כשחסידים קוראים, אומרים הנני. כתוב כמה פעמים הנני. אומר הנני לאלוקים, אומר הנני ליצחק, הנני בי. אומר עוד פעם המלאך הנני. שם זה הכל עם דגש, ובלי שווה. גם יוסף הצדיק, כשהקדוש ברוך הוא, כשיעקב ברוך הוא, אומר לך נא את שם אחיך בית בשם, אומר לו הנני, אז רש"י עוד פעם. הנני לשון זריזות וענווה, ככה אני אתם של חסידים, חסידים אומרים הנני. איפה כתוב הנני אור בסנה? כשאלוקים קורא למשה, משה בסנה, אומר לו הנני. המדרש אומר, הנני מזומן למלכות, הנני לשון מלכות. מה הכוונה ב... תגיד הנני, כבר תהיה זריז ומזומן וענווה וצדיק. מי לימד את החסידים להגיד הנני? אנחנו רוצים להגיד שבאופן עקרוני קונה מילה לא חשובה. עוד שבלה אמרו את המילה הזאת אפילו, חשוב הרעיון. אז יש הנני ויש הנני. בפעם ראשונה אומר הנני. כמו שמתם לב לזה לבד, אני חושב בפעם הקודמת, חלק שם לב. שהפעם הראשונה יש בעצם ארבעה פעמים, ארבע פעמים. יש את הפעם הראשונה, שזה פסוק ידעי, ואחר שהשמוע אומר הנני, ואם זה נעצר פה, אז השמוע יעונה לו. זה לא נעצר פה. אחרי שהוא נהנה, הוא טס, כמו קפיץ, אל שמוע הנני, ואומר לו, הנני, הנני, קראתי. אז מה ההבדל בין הנני להנני? אמרנו, שהמילה הנני יש בה דגש בנון, זו תנועה גדולה, כי זה תלחמה של שתי מילים. זה הנה אני. במקום להגיד הנה אני, אתה מחבר את זה מילה אחת קודמת. אז מה ההבדל בין הנני להנני? אני חושב, אני מקווה שאני מסתכל על זה באמת. כשאתה אומר הנני, זה כמו אולי טרומפלדור. נכון, טרומפלדור, כולכם למדתם, אני צריך גלגל, אני גלגל. צריך בון, אני בון. טרומפלדור זה מסוים לטרומפלדור באמת היה כזה, לא כמה מצפה. טרומפלדור היה מראשי ההנהגה הציונית בתקופה הזאת בארץ ישראל. ולא היו אנשים שיחזקו את סייג'ר, את תלחי. היה חסרים כמה חפשים, ולא היה אף אחד אם הוא היה, הוא היה בן ממש, הוא היה מראשי ההנהגה. הוא הלך להיות חפש שם, שם הוא נהרג. צריך בורג, אני בורג, ברוך הוא טרומפלדור לא היה בורג, טרומפלדור היה גאון, יכולות מאוד מאוד גבוהות. אם אני אגדגו, אני רק שהיה צריך בול, ואף אחד אחר לא הסכים לבול, אז הולך להיות בול, ושם הוא נפל. אז ענייני זה, אני שם את עצמי בצד, יש דבר יותר חשוב ממני. יש צו 8, קוראים לי לדגל, ועם כל הכבוד לי, הנצח יותר גדול ממני, אתה עשר יותר חשוב ממני. אבל אני מוכן למצוא את נפשי למען דברים אידיאליים, זה ענייני. ענייני מוכן ומזומן, יש פה משהו שאני עומד לקראתו, ואני לא יכול להתחפור כל הזמן באגו שלי. יש מקומות חיים אחרת, יש מקומות חיים אחרת. ואדם רציני הוא אדם שיודע לפעמים לשלם את המחירים בכל כדי. זה פירוש המילה הנני. הנני, אני חושב משהו אחר גדול. הנני זה שאדם לא נמחק למען המטרה, אלא מזהה שהוא עצמו במטרה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם ואומר לו, הנני, אז הוא לא אומר, אני מוחק את עצמי למענך. יש פה אמירה בקומה הרבה הרבה יותר עמוקה וגבוהה. האמירה הזאת היא... זה שורש נשמתי. הרבי עקיבא אומר, כל ימי הצטערתי, מתי יבוא מקרא זה לידי והקיימו. לא אני מסכים, זה החזון שלו, זה פסגת החיים שלו. למסור את הנפש, לא משנה מה עכשיו פעל רבי עקיבא במעמד הזה. הנני זה אתה שומע קריאה, והקריאה הזאת כתבה ממך דברים לא קלים בכלל. כמו להקריב את יצחק, ככה, פעם חשב בהתחלה. זה לא פשוט, בכלל לא פשוט. אבל זה טעם החיים שלי, זה אני. זה בגדול, אני לא נמחק. גם מחיקה, זה לא התבטלות. שום התבטלות יש שתי צורות להקדים בהם. צורה אחת, זה יותר חשוב ממני. צורה שנייה, לא, זה... יש מסירות נפש, לשים את עצמך בצד מסירות נפש, לגלות שאתה זה זה. אתה זה זה, זה מסירות נפש. שמדגע הרבה 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 יותר גדולה, זה העניין הנשא, זה העלייתם של חסידים. זה זימון, זה המבט, זה זריזון. משהו זה יהיה קשה, בטח זה יהיה קשה. מאוד קשה. אבל זה אני, אין לי חיים לי זה. בעצם נולדתי, אני מזהה, לא בגלל שזה קל, בדרך כלל זה לא קל ולא מצליק, אפילו כאילו לא מבינים. אבל אני מזהה שזה... זהו, זה נגמר, זה הנה אני. לא כך, לא תמחק אותי בשביל זה, אלא האני שלי, אנחנו עושים בהקדה, הוא הרבה הרבה יותר גדול. כמו כשאברהם אומר ליצחק, הנני בני, אז הוא אומר, אני לא הפסקתי אותה בשביל. זה לא אני החלטתי להרוג אותך ולכן אני מתנכר לרגשי העברות שלי. רגשי העברות שלי נהיים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר שורשיים, הרבה יותר מפקים בכלל. זה אני. אז בפעם הראשונה ששמואל אומר לאלוקים, הוא עונה כמו שחסידים עונים. אני לא יודע מה זה, לא נראה לי שאלוקים הזיז לו את אור הטוב. שמואל נפגש עם איזה אמת, שהוא... עם משמעות החיים, כבר היא טעם חייו. ושמואל שוכב באחד השמש, ששם עונה אלוקים, לזה הוא השתוקע כל החיים, לזה הוא מצא. הוא עונה כמו שצריך. אבל אז פתאום הוא משנה פאזה. כשהוא משנה פאזה, הוא כבר לא אומר, הנה לי, אומר הנה לי. זאת אומרת, הוא מחובה קצת. משהו בו התקבע. ולכן הוא יודע, זאת אומרת, איזה חלק שהוא במוח שלו, יש איזו פינה באישיות שלו, שיודעת שזה לא אלי. יש פה איזה אבק אדירים בתוך מרחבי הדעת והנפש של שמואל. יש בו צד אחד שאומר, לא, זה משהו אחר. ויש צד אחד שאומר, זה לא משהו אחר, זה אלי. זה לא התנהגות נורמלית, ברור. יש פה סיבות, כבדות משקל, למה זה חייב להיות אלי. שמואל רץ אלי ואומר, הנה קראת לי, זה יש בי איזה משהו שאני מבין זה בעל. הוא כאילו אומר, אלי, תעשה טובה ותגיד לי זה אתה. תעשה טובה ותגיד לי זה אתה. כל ימיו, כל חייו שוקק לנבואה. אנחנו ראינו בהלכות יסודי התורה איזה מחירים כבדים כביכול נביא משלם כדי להיות כבד. לאן הוא מתעלל, לאן הוא מתגדר, משלם אותם בשמחה. שווה לו את המחיר לאין ארוך. אבל כשהנבואה מגיעה סוף סוף, היינו רוצים שתהיה איזה... שהגה צמחה אדירה, במקום זה הוא הולך אל לי. אז דיברנו על כל המשמש פני תלמידי החיים כמשמש פני שכינה. אנחנו דיברנו על זה שיש פה שתי פסוקים בפרק, פרק ב' פרק ג', שמהם לומדים את זה. והנער שלא משרה את השם לפני אלי. אמרנו, מאיפה אנחנו יודעים את זה חזל? מאיפה חזל יודעים את זה? משמואל, מאיפה שמואל יודע את זה? מה המקור של שמואל? המקור של שמואל זה שמואל. מה קרה יותר? הוא היה שם, הוא היה שם. תראו, אני אגיד משהו שצריך הרבה ענווה כדי לתת איזה צ'אנס, שזה יקרה כאן בתוך המערכת. אולי אני אקדים משהו וידבר על מערכת החסים של ילדים והורים, ולא אנשים ורבנים. זה לא יותר פשוט. אתם יודעים שיש לנו הגמרות בקידוש, שנצאות פרק ראשון, דברים על כיבוד הרעיון, מביאות המון דוגמאות לא פשוטות, לא פשוטות בכלל. הגמרא היה דוגמה של רבי טרפון, למשל, אתם מכירים את הסיפור. שכל ימת שאימא שלו הייתה רוצה לעלות למיטה ולרדת מהמיטה, אז היא הייתה, הוא היה משתתח והיא הייתה עולה עליו ויורדת. כאילו את הגמרא הזאת, לא? וזו גמרא מאוד מציפה הרבה שאלות. אני מבין שהמיטה השנייה של רבי טרפון הייתה גבוהה וכנראה לא הייתה שום אפשרות טכנית להניח אותה. אבל נראה לי שאתם הייתם יכולים למצוא כאן פתרונות טכניים על מה יש לדרוך. אפשר לקנות שרפרף באיקאה, נכון? אם זה לא יותר מדי כסף, אפשר לשים אבן, לא זה ערימת חול. שקבוע, אם שאלת אף אם תדרוך על המדרגה, תגיע למיטה. ולא שלא הייתה להם אפשרות כזאת. אבל משום הרבה שהמיטה האחרון רוצה, כשיורד גורלה המיטה היא רוצה שמה? היא רוצה שרפרף למשהו. היא רוצה לדרוך. לדרוך את הלתן משמע זה נשמע, היא רוצה לדרוך על המיטה האחרון. מדובר פה, אני לא מכיר את הגמרא, לא מכיר את המשל של המיטה האחרון, אבל מפשט הגמרא זה נראית אישיות פסיכוטית. קשה מאוד. אמא מתעללת. שאין לה דרך לרדת מלאות חוץ מלדרוך על הבן שלה. לא נראה לי שהוא רוצה לדרוך על הבן שלה. אין ברירה, אתה יודע, אני צריך לדעת. אבל ככה את עולה בעוד המיטה, זה משהו שגרתי יומיומי, כל אימא. איזה חמים אחריו, חמים אומרים לו, כלום זרקה ארניקי בפניך, אני אין בדרך למטיר. אני משתי זרוק את הענק של הים, מה הסריטות שלנו? סריטות. יש אימהות עם סריטות, אין שם אוהבות. יש אימהות עם סריטות. אני אגיד את זה הפוך, זה יותר שכנע אותם, כי למרות שלכם אין סריטות, אני אגיד את זה הפוך. כל מי שיש לה סריטה, יש סיכוי שיש לה ילד. אז לאמא שלנו יש סריטה. זה חרוצים מרוב סריטות. לא נשאר מוח מרוב סריטות. בכיוון הרעיון, זה מצווה שלא שואלת אותך מה מצבה הנפשי, האינטליגנטי, המוסרי והרוחני של ירושלים. לא אומר, אם אמא שלך היא כמו שרה אמנו, אז תחבר אותה, זה לא שם. הגמרא לא אומרת מילה אחת על אמא של המיטה אפרון. להפך, אם היא אומרת משהו, אז אומרת דברים קשים ממך. בכל אופן המיטה אפרון לחבר אותה. למה המיטה אפרון לחבר אותה? אפשר אותך, כי כך כתוב בתורה, מה הוא עושה? זה אפשר אותך. אני לא אפשר אותך אחרות. רבי יוסף, הגמרא אומרת, שאבי קם, קדשם הכל קר עדה אימה. כשהוא היה שומע את אמא שלו מתקרבת, הוא היה קם. למה? הוא אמר, איקו מקמא שכינתא דעתא. השכינה מתקרבת. הוא היה סבי נאור, הוא לא ראה אותה, אבל כשהוא שמע את הפסיעות שלה, הוא היה קם. מה אתם יודעים על אמא שלו ויוסף? שהיה לה בן טוב. ואולי בגללה, אולי למרות שהיא הייתה, אנחנו לא יודעים. האם עשה לו משהו, מה שגדול באמא שלו ויוסף, זה לא אי, זה הוא. כיבוד אביהם, אני לא אענה שוב כיבוד אביהם, אני רק פותח פתח בשביל להזמין את הפרק שלנו. כיבוד אביהם זה לא שהתורה באה ואומרת לך, תשמע, את שני האנשים האלה צריך לכבד, זהו. כיבוד אביהם זה כמו כל דבר בתורה, זה עוצמה, יש שם כוח מאוד מאוד גדול. המצווה הזו כתובה בעשרת הדיברות, ופרשו של דבר שאם אני מקיים אותה כמו שנכון, כמו שצריך, כמו שאפשר, אני הולך ופותח מבחינתי נתיב למעמד הר סיני, כלפי מה הדברים אומרים. תראו, אמא ואבא הם בני אדם ויש להם שתי קומות, שתי קומות. בכל המבימה יש סגולה ויש בחירה. זאת אומרת, אמא זאת אמא, מי זאת אמא, זה אובייקטיבית, אנשים יודעים. יש אמות נחמדות, יש נחמדות יותר, יש נחמדות עוד יותר, יש להם קצת פחות. האם אמא חכמה, האם אמא צדיקה, האם אמא לא כל כך צדיקה, או בכלל לא צדיקה. זה נתון שלא קשור למה? מצד כיבוד אביהם. למה זה לא קשור לצד כיבוד אביהם? גם אתם, בעזרת השם, שתזכו להיות הורים. כלפי הילדים שלכם יש לכם שתי קומות, וחייבים להיות מודעים מאוד מאוד לשתי הקומות האלה. ומה אחת זה מי שאתם? מבחינה, מי בחרתם להיות? מי צריך לדעת? יש עוד קומה של סגולה. שאמא שלך, בשבילך, אפילו בשביל היא אימא שלך. זאת אומרת, מבחינתי יש באימא שלי ובאב שלי משהו שאף אחד חוץ ממני לא יכול לזהות את זה. חוץ מהאחים שלי יכול להיות. כי בכל זאת זה משהו מאוד פנימי. זה אצלי, זה אימנטי. כשאני מסתכל על אימא, מבחינתי אימא זה האישה שדרכה אלוקים בחר שמופיעים בעולם. מבחינתי אימא זה השותפה של אלוקים במחשבה עליי. אימא זה הצינור, זה הנתיב שלי, דרך העולם הבא לעולם הזה. העולם הקודם, העולם הזה. דרכה הופעתי. וכשאדם מסתכל על אמא שלו, זה תלוי בו, זה לא תלוי בה. אם מעצבן זה לא רלוונטי. זה תלוי בו, וזה לא תלוי בה. זה לא מבין, יש פה נתן. אדם יכול לפגוש בהורים שלו לאין ארוך יותר ממה שיש בהם. כי מה שיש בהם זה מה שיש בהם. לא לרמות את עצמו, לא לשקר את עצמו. הוא יודע באופן ריאלי בדיוק, אבל אדם מכיוון שמבחינתו ישר להשם. יכול להיות מעצבנת. לא אמא שלך, אבל יש אישה מעצבנת? אז אמא מעצבנת כנראה, לאמא שלך. זה לא אומר שהיא צודקת, זה לא אומר שצריך עכשיו לקרוא מלחמה, אבל היה כזה בסיסי. רבי יוסף חושב ומרגיש, שבאת השם, שאמא של אישה מתקרבת, אז שכן תאטיה. זה רבי יוסף, זה לא כל אחד, באופן עקרוני, כל אמא שמתקרבת, שכן תאטיה, טוב, חמודה, וצוחקים איתה, ורבים איתה, אני מדבר על העיקרון, על מה אפשר? גדולי התנאים והמוראים מכבדים את הוריהם, לאו דווקא בגלל שהוריהם היו כאלה אנשים. בגלל שהם סגולה, סגולה זה משהו אמיתי, משהו אמיתי. צמד האנשים האלה שקוראים אבא ואמא, בלי קשר לאייקיו שלהם ולכמה צדיקים, בשבילי הם שותפים של אלוקים, בשבילי. וזה לא הצהרה סיסמתית, זה מציאות חיים בפועל. וכשאני מתייחס אליהם ככה, אז אני באמת זוכה לקבל דרכם פי מיליארד ממה שיש בהם. משהו עובר דרכם, משהו מרומם אותי, אני לא עושה להם טובה. קודם כל אתה עושה כי אלוקי אמר, זאת ההלכה. כלומר, באמת זה אחת ההלכות הכי קשות לביצוע. אבל יש פה משהו הרבה יותר מזה, זו עוצמה. זו עוצמה, לא קצת לעשות זמונים אגואיסטיים. אבל כן, כשאתה בונה יחס נכון להורים, הם גם שמחים בזה, יכול להיות, אבל לא יכול להיות, אבל בעיקר זה פועל עליך. גם יש פה שניים, אל תתבלבל. אם אתה רואה את אמא של חבר שלך, את אמא של חבר שלך, אתה רואה כמו שהם. והחבר שלך, הוא רואה, הוא יכול לראות, ואם אני לא רואה את זה בהורים שלי, אני צריך לגדול, לא יודע. אם הם יגדלו, נחמד מאוד, אבל זה... זה עבודה, זה עבודה פנימית. כדאי להתייחס את זה ככה, כדאי... לא בתור עול, אלא בתור הזדמנות, בתור מה שיכול לפתוח אותי, וזה לא בזבנג, זה בתהליך ארוך, כן. זה רבי יוסף אמר, רגיש את השכונה, לא כל אחד. אחרי כולם מספרים את זה. אבל כן, אבל פתח הוא לוקח מקרה קצה, אני חושב. גם אמא שעושה הכל כדי שלא יכבדו אותה. הדבר האחרון שאמא רוצה זה להשפיל את הבן שלה, ואמא של רבי טרפון דורכת עליו. מה זה הדבר הזה, אתה שואל? אבל יכול להיות שאלה מאוד נפשיות, זה לא גושה להיות עם כל אופן שאתם יודעים, ממש לא. גושה להיות נחסים, גושה להיות מידות רעות, גושה לפגוע, להיות רשעים, זה לא גושה. להיות עם בעיות נפשיות, זה לא גושה. זה לא נעים, בכלל לא נעים, זה לא גושה. אז יכול להיות שאמא של רבי טרפון היא כזאת לזרוק את הענקים שלו בים, לזרוק את הענקים בים. ארנק זה לא ארנק, אתה ארנק שזה כולם לא קרה כלום, מה יש לו? רב קרה. ארנק פעם זה היה כל תוכניות החיסכון שלו. לא היה חשבון בנק. ותן, אם אתה עושה את זה, ואתה לא תחליף אותה, כי אתה מבין שיש פה משהו אחר. זו דוגמה שקשה להבין אותה, אבל היא קצת פותחת. אותו דבר, ככה כתוב בהרבה ספרים, במעבר, בהרבה ספרים. יחס בין תמיד לרב. שזה לא כמו אבא ואמא, כי אבא ואמא, אתה לא בחרת. בחרו לך, קבעו לך. גם לתלמיד אתה בחרת, אז למה אדם בוחר רב? מכל מיני סיבות, נכון? אבל מערכת היחסים בין תלמיד לרב, יש בה את אותם שתי קונות. סגולית ובחירות. זאת למה אני בחרתי באיש מסוים שיהיה רב שלי? כי השיעורים שלו נהנו אותי. כי למדתי ממנו הרבה, כי ראיתי בו דוגמה, וראיתי בו מופת, וראיתי שהוא צדיק וקדוש. לכן החלטתי ששווה לי, יש לי הרבה מה לקבל ממנו, אבל יש פה משהו אחר. יש פה קומה אחרת, קוראים לזה את השם לוקח עתירה, לרבות תלמידי חכמים. ככה הגמרא אומרת. זאת אומרת, זה אצלנו פרק שלישי בכתיבות. כן, נגיע לזה. יש משהו בזה שהוא רב שלי, למה הוא רב שלי? הוא רב שלי כי הוא מגיע כל הדברים שאמרתי, אבל יש עוד סיבה למה הוא רב שלי. הוא רב שלי כי לרב שלי היה לרב. ולרב של הרב שהיה רב, וגם לא היה רב, וגם לא היה רב, וגם לא היה רב. עד נביאים, זקנים, יהושע, משה רבנו ואלוקים. אם אדם יוצא קשר עם רב, אם הוא נפתח לזה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, צריך לברר, דברים לא פשוטים, במי אני בוחר להיות רב. אבל זה הרבה יותר מוזר, כי אני בוחר, נכון, אבל אחרי שאתה בחר את הבחירה הזאת, כשאדם יוצר קשר לרבו, לעם ישראל. יש חלקים בעם ישראל שיותר מדגישים את זה כמו בחסידות, יש חלקים שפחות מדגישים את זה. אבל רבנים הם לא מושלמים, אתם יודעים? רבנים הם לא הקדוש ברוך הוא. אנשים גדולים, צדיקים, הם לא הקדוש ברוך הוא. רבנים יכולים לטעות, רבנים יכולים לטעות לפי דעתכם. רבנים צדיקים, צדיקים, לא כאלה שעושים סמונים. יכול להיות צדיק, צדיק, צדיק שטועה. עוד שרבנו טועה, אין לכם אומץ לדבר. אבל אני קראתי שרבנו טעה. השם אמר לרבנו, ככה לפי רבנו פרשנים, לדבר עם הסלע, ורבנו, משה רבנו, היכה בסלע. ככה כתוב בתורה מפורש. נכון, אם מישהו, המקצוע שלו זה לחפש איפה רבנים לא מושלמים, אז הוא יכול לכתוב אולי. הרב הזה צולע, הרב הזה עשה אפצ'י, הרב הזה נרדם, הרב הזה התעורר. אם בזה המומחיות שלך, אתה יכול להגיע להישגים יפים מאוד. אבל יש משהו ברב, וכל אחד ללכת לבד, ולא מהר מדי, שאני יוצר קשר עם רב, זה לא הוא, זה מה שאמרתי לדבר. זה הקשר הסבולי ולא הפחילי. מי זה? זה סוגיה אחרת, מי זה? סוגיה מאוד חשובה. אבל כשאדם יוצר קו קשר, אז הוא יוצר קשר. דרך הרב הוא יוצר קשר למשהו הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. דרך הרב שלו הוא יוצר קשר למה שהרב הוא בעצמו לא מסוגל להיפגש איתו. כן, בחינתי אתה בכלל לא אתה. אתה הקשר שלי, אני צריך לסנא, אתה הקשר שלי, אני צריך לסנא. אתה הצינור שדרכו אני פוגש, ואפשר גם להיפגש עם זה, זה לא סתם דברים שאני נותן בשיעור, זה לא דברים מדומיינים או קשורים לדורות מאוד מאוד עתיקים. כשיש יחס נכון, אז מי שמסתכל בחוץ, אז הוא מזלזל בזה, הוא חושב שיש פה איזו הרצה מטופשת וחוסר יכולת להפעיל ביקורת, אפשר לתת ביקורת חופשי חופשי. וזה דמות. האדם שיש לו רב, זה לא אדם שחי בדמיונות. קודם כל הרב שהוא כנראה בצימיון בחר בו. ובאמת, ויש בו פתח, יש בו איזה שער, שער להשם, אני חושב, שער להשם. עכשיו, זה דיבורים שאפשר לחיות אותם בכל מיני רמות, אבל יש כאלה שחיים אותם בכל מיני רמות מאוד מעבורות. איך שמואל אומר, זה לא שמואל, והנער שמואל משרת את השם פני אלי. הנער שמואל את השם מפני אלי, את פני אלי, את פני אלי. כל המשמש אתם דרך המתאים של שמש פני שנה. הגמרא פשוט, הפסוקים מדייקים לנו, זאת מערכת היחסים בין שמואל לאלי. מה לדוגמה עליו זה ככה? הוא חי במשכן שיש בו מורכבויות גדולות ויש בו התנהגויות לא קבילות. מי שאלוקים הוכיח את אלי, אבל הוא רואה באלי משהו שהוא... הוא רואה באלי כמו שרבינו. משה רבינו באמת נמצא באלי, זה נכון. זה נכון. וזה לא אומר שהוא לא מתווכח, יהיו ויכוחים מאוד מאוד קשים ממנו. היו ויכוחים, יהיו ויכוחים, יהיו פערים מאוד גדולים בין עבודות השם של אלי לעבודת השם של שמואל. אבל זה לא משנה את העיקרון. העיקרון הוא שאתה בשבילי, כל המשמש פני תלמידי החיים, אתה משמש פני שכינה. אז אני משמש תלמידי החיים, ואני אומר, כאילו מישהו יפגע. אבל שמואל הוא המקור. את מי גילה לחזר את זה? הוא גילה. איך הוא גילה? לא שהוא קרא באיזה דע ויצא לו איזה פלפול. הוא חי ככה. הוא חי ככה. הוא חי שהמפגש שלו עם אלי, זה מפגש גרוטר, הוא מקבל איתו כמה פעמים אולי. אבל זה לא נהיה אפור אף פעם, הוא לא מתרגל לזה. כל מפגש עם אלי הוא מפגש עם משהו הרבה יותר, זאת אומרת, מפגש עם אלי גם לי כל הסבילה, זה דבר ענק, זה דבר גדול. אני מקבל מערכת יחסים לציפה עם משהו שנורא הוד וסגל. זה קורת חיים אחרת לגמרי. כן.
אם הרב דומה למלאך השם,
זה פשוט רואה לי, ואם זה לא עשו, כוונה היא
למה שאני רואה בו ולא למה שהוא
בכל,
ואם אני רואה
כמו שהוא
למלאך השם,
זה מה שהרב אמר השם. הוא צריך להיות רב. לא כדאי ללכת לאגף הפרושים הכבדים ולקחת חמישה
מריאות,
הרב שלי
אני רואה בכמה שקרות. לא, יש לך ביטויים מאוד, למלאך השם צפקות,
אין הרבה רבנים שגורים מלאך השם צפקות. איך הוא נראה לפי דעתך מלאך השם צפקות? אתה עושה השוואה, ואחת אתה מחזיק תמונה של הרב, ועד שנייה. מי הרב שלך עבור שלו? מי? דומה? נראה שכן. מצליח לך. כן, יש כל מיני פירושים מלאך השם צפקות. הפירוש הכי פשטני או הכי ראשוני זה שהוא לא עסוק בעצמו, מלאך זה שליח. הרב לא מעביר את השיעור כדי לקצור משהו, אלא כדי להעביר דרכך, תורה שהוא קיבל. עם הרמב"ם, אבל בכלל הערכה עמוקה, זה בעיקר. הוא לא מלאך, אנחנו לא יודעים איך מלאך נראה את ה... הוא שאומר, אני לא יודע איך מלאך נראה, יש לי בראש את התמונה של... חלק מאדמו"רי חב"ד, נראה לי ככה מלאכים נראה שלי. זה בדמיונות שלי לפחות. רק בדמיונות שלי. רב זה לא פרופסור, רב זה לא ידע, רב זה אישיות שאמור להיות על זה גם מוסרי, זה מאוד לא רישום. אז לא, אבל זה דומה, זה דומה. פה מדובר על איזשהו קומה שאולי קשורה לזה, כן, אני לא יכול לצאת קשור. הוא פוגש את הרב, תראו, זה לא יום השנה, זה לא נשבר, אתה רואה לפעמים פעם, לא, פעם ראשונה, אתה אומר, וואו. אתה גר שם קבוע, אתה לא מתרגש. אבל רבי טרפון מתרגש מאמא שלו קבוע. רבי יוסי בית כל פעם ששנה תגיד, וואו, לא יכול לשבת. הוא הביא שזה משהו, זה ענן של קדושה בעיה, בלי קשר אליה. עכשיו רב חייב להיות קשר, יש לו עמוק מידה מינימלית שהוא ידע. כמו אמר המצב, לא יכול להיות משהו. אבל על גבי זה, דבר מה, דבר מה, דבר השם, אצל אנשים רציניים זה ככה. אנשים רציניים רואים רב, הרב שלהם, משהו בתגובה שלהם לא נורמלי, משהו בתגובה שלהם. מרתית, מרתית. נכון? אני מנסה לומר, זה נשמע לא קל לעיכול בכלל. ובטח אם אתה רוצה לחשוב שכל אנשי התנ"ך הם בדיוק אנשים כמוך, אז מדי פעם אתה יכול לתת למצוא מסוימות, זה הרבה יותר יהיה קשה להביא את הפיות. אבל אני רוצה לטעון בפסוק הזה, אמר שמי שרת את השם לפני אלי, זה פשוט הפסוק. מה כמה שרת השם לפני אלי? הכוונה ששמואל ליד אלי הרגיש כאילו נביא. כששמואל ליד נביא, הוא הרגיש ליד השכינה. תרגיש. אחרי זה כולנו יודעים שמי שמשמש את רבו, כאילו, מאיפה הנה שמואל ימד אותם, בסדר? אני לא מכיר את החוויה הזאת, אבל לימדו אותי, כתוב. אפשר גם לנסות להרגיש את החוויה. אבל זה שמואל הרבה קור, כתוב פעמי. באמת, כל מפגש שלו, זה באמת מיוחד מאוד. דיברנו על זה שחנה מפקידה את שמואל בעיניים שמואלי, למרות שיש מחלוקת עמוקה בין אליו ונאלי, למרות שהיא רוצה שהוא יגדל בצורה שונה מאשר ידי כהן ושמואל ולוי, מהרבה סיבות. הוא חולק על כל הכהונה של הערות, הוא זוכר, הוא צאצא של קורח, אבל יודעת שהוא צדיק עליון, וזה מה שהכי חשוב לה. מה שהכי חשוב לחנה, שאין איזה יגדל הצדיק הכי גדול בנו. הצדיק הזה חבניק ואתה ברסלב, זה לא... זה לא מוכל להיות קרוב לאיכות האישית. ואיזה עובד אלוקים יש פה? איזה איש קדוש שלך מקבל? ואת זה שמואל קיבל. שמואל בגיל צעיר לא מפתח מהפס של... תראו, אין לנו מהפכות בתנ"ך, אתם יודעים. מהפכה זה מושג מודרני. אנחנו משתמשים בו בלי לשים לב הרבה פעמים קוראים שהם רוצים להתקדם, זה התקדמות גדולה, נכון? מהפכה בתחבורה בירושלים. מהפכה בלימודי הבגרות. מהפכה. ביטוי לא ישראלי ואלים. בתנ"ך אין שום התקדמות על ידי מהפכה. מהפכה שאנחנו זוכרים מהפכת סדום ועמורה. הפעם היחידה של מהפכה אירוקית, זה מקומות מסביב את כאן הלתי. אנחנו בונים תמיד נצח ישראל דור אחרי דור, דור אחרי דור. גם כשיש דורות שחושבים שהדורות הקודמים עשו טעויות קשות. מהפכה זה להגיד, אני לא קשור לדורות מהפכה. מהפכה זה כמו לקחת משהו ולהפוך אותו, להפוך אותו זה למחוק אותו, לא מעניין אותי. אני מתחיל מחדש, אין דבר כזה אצלי. אני חושב שהטעות הקשה, אתם איך זוכרים, הטעות הקשה של הציונות שהיא חשבה של מהפכה. הציונות, במקום לצמוח, להוסיף את הברכה האדירה של העם גבי כל הדורות הקודמים, היא עולם ישן עד יסוד נחיל. היא השליחה את כל הגודל והענקיות של הגלות, ואמרה מתחיל מחדש. ועד היום אנחנו שומעים איזה מחירים כבדים, עד יש לי את המהפכה. בונים קומה על גבי, על גבי. לפחות שאני הרבה יותר גדול מהדור שלפניי, אבל הדור שלפניי זה לא כדור שלפניי, זה כל הדורות שלפניי. ואכזר ושוטה, זה מי שגוזר מעצמות הברכה של כל הדורות הקודמים. אז שמואל ממש יחדש חידושים מאוד מאוד גדולים בעבודת השם, ואני אראה את האומה. אבל המקום שהוא גודל בו זה אצלי, כי זה לא אלי, זה שכנה. שמש מתלמידי החיים, גם שמש שכנה. אז השאלות של הרמב״ם, כשמישהו קורא בן אדם, אז אם ינקים כל האדם הזה יודע טוב מאוד, זה לא חפש שהוא יתקשר לה. הרמב״ם מכיר טוב את הפרק, אבל אני חושב שזה פשט הפרק. אני חושב שאחרי כל השאלות ששאלנו, ברור שזה שם. שמואל שוכן במקומו, ואז האין סוף, ברור שהוא מתגלה אליו. ושמואל עונה, הרגע הגדול בחיים שלו מתגשם, סוף סוף הוא זוכר לנבואה, נכון? אבל הרגע הזה מטיל עליו אימה וחרדה. אני חושב שהרגע הזה הולך לקחת לו את אלי. הצינור של אלוקים היה, יש לו שני צינורות אלוקים. צינור אחד היה דרך רבו ורבו 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 ודרך אלי. וצינור אחר עכשיו יש גם משלו, עצמאית. הוא קיבל עכשיו כביש עוקף, ישיר, גישה ישירה ללשכת הקדוש ברוך הוא, מה הוא צריך את אלי? בפרק הזה שמואל מלמד שהוא צריך מאוד את אלי. משהו שהנבואה, או כל השגה אחרת, עם כל גדלותה ואדיריותה, היא לא מתחילה להתקרב למשל רבו. ואלי, שוב, לא מה שיש באלי, מה שאלי מחבר אותי, זה משה רבינו. רק כששמואל מקבל את הנבואה, בשנייה הראשונה הוא מגיב נכון, ואז המשמעות היא שאני מתנתק מאלי. ולכן, זה כל, זה תהליכים שלא קורים כמו שאני אומר לכם עכשיו, חושב ככה, חושב ככה. זה אמור, אמור, כמו במודלות. אלי בלפון ילוגליה. זה לא אומר ככה תמיד. יש איזו חרדה קיומית אדירה שיפה את שמואל, ולהגיד, אני לא רוצה להפסיד את אלי. יש פה משהו ענק שמושך אותו, מסעיר אותו, מרומם אותו, ומחיה אותו. זה עומק, עומק, עומק משמעות החיים לקבל נבואה, אבל לא הפסיד את אלי. ולכן הוא רץ, לפעמים אתה רץ, לפעמים אתה בורח, הוא בורח, הוא בורח מנבואה. והוא אומר דבר מוזר, הנה יקראת, תעשה לי טובה, תגיד, זה לא במודע, זה לא רוצה להפסיד אותך. אני מרגיש שיש כוחות אדירים שגורמים לי לעזוב אותך, ואני לא אוותר עליך, אני לא אוותר עליך, כי אתה באמת, בסוף המסורת של הדורות, זה הקשר הכי עמוק, הכי עמוק לעצמך. אם יורים מסתכל על זה, בפעם שהיה זה הרבה יותר קשה לו, כי אלי כבר אמר שלא, אבל הוא עוד פעם לא מוכן. זה כמו מי שלא מוכן, זה מלחמה על החיים, מלחמה על יותר משהו יותר גדול מהחיים. ולכן הוא הולך והולך עד שמה? עד שהוא מסיק את המטרה. מזכיר לנו עוד את פנחס ומשה רבינו, משה רבינו שולח אותו למשימה והוא אומר, אבל אתה בעצם שולח את עצמך למשימה. דבר השם כשומע עבדיך, עכשיו כששמואל מתייחס אל השם, אז הוא מתייחס אליו בתור תמיד של אלי. עכשיו אני עונה לך כי מורי ורבי אמר לי עליך. עכשיו אני אדבר אותך בסגנון הזה. בסגנון הזה כל הבריחות האלה גורמות לאלוקים עכשיו בפעם הרביעית, בפעם האחרונה לקרוא לשמואל, פעמיים, שמואל, שמואל, ואמירה שאומרת, כמו תוכל נפש לבן, שכל מקום שנכפה על שמותם, נכפה חיבתם, אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה, ויצאנו כאשר. שמואל, שמואל, פעם אחרונה. המדרש אומר על משה רבינו בסנה, הפסוק שם הוא קצת מפתיע, כי כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה, הוא מספר לו מי הוא, והיה ראשון פיסה לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ולא משה, ומבלו משה, משה ולא מיניהם. אז מי אני? אל תקרא ולא משנה לך מה עובדך, כמו שאתה מדבר על מתחיל משום. מי הוא? ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, יצחק ואלוהי יעקב, ויעשתם משה פניו, כי ירד מהביט אל אלוקים. אז מי זה אלוקים? אלוקים מסביר למשה מי זה אלוקים. נותן לו ארבעה תארים, נכון? הראשון זה אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אב בשם השם? מתי קוראים לאלוקים אלוקי אמרם? בתפילה שמוספים. מה זה אלוקי אמרם? אז המדרש אומר שכשמשה רבינו הגיע בפעם של הנבואה, הקדוש ברוך הוא דיבר אליו בקולו של אמרם. זה אבא שלו. וזה הרב שלו. הקדוש ברוך הוא מוביל עכשיו את משה רבינו למדרגה לאין אין עוד יותר גבוהה מאבא שלו והרב שלו. הוא עושה את זה בקול של אבא שלו. בקול של אבא שלו, אני לא יודע אם זה מצליל הדיבור, בחיתוך הדיבור, בסדר? מדברים תחת לאף, אין לי מושג. הרעיון הוא שזה התורה שאני מכיר. זה בית המדרש שאני מכיר. אלוקים לא מבקש ממני עכשיו להתכחש, למרור, לעזור, לתרוג דלת. יש לי קומה גדולה יותר. קומה גדולה יותר בני דווקא. אז לא רק שהוא פנה לי בקולו של אברהם, ולא רק אמר לו כאביך, שמח משה במדרש, הקדים אבי לאברהם יצחק ויעקב. אז מי יותר גדול אבא שלך? אברהם יצחק ויעקב. שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, בטח שאברהם יצחק ויעקב. זו התשובה האמיתית. תשובה סובייקטיבית, וכל אחד יחליט. אבל זה תלוי בך, לא באבא. לאבא איזה נחסת, הייתי יכול דרכך להגיע לעשרות במדינות כאלה זה אבא. זה אבא, לפעמים זה קשה. לפעמים זה עוד יותר קשה, לפעמים זה הרבה יותר קשה. ויש מקרים גם שלא צריך לבית אבא ואימא, נכון? גם שם אמרו. יש מקרים אומרים שאם תנסה לכבד רק יותר גרוע. יש לך עוד הלכתיות על משהו פשוט. אז כל אחד עושה את החשבון שלו. בסדר, העמים שלי עזבו אותי לפני הרבה שנים, אין לי אפשרות. כל אחד חשבון לא באתי לעסוק פה על החוץ מדי. ואז יש לפעמים קטסטרופות שאי אפשר. אנחנו לא מדברים על קטסטרופות, אומרים מה זה, מה שמואל, איך שמואל פוגש את האינסוף. האינסוף נמצא בתוך נתיב הסוף. האינסוף נמצא פה, בתוך מערכות החיים שלנו. והשמואל בעצם זועק לאלי, הוא אומר לו, אלי, הוא זועק בלי מילים, כי הוא לא יודע להסביר את זה. הוא אומר לו, תגיד לי שזה אתה, תגיד לי שזה אתה. וזה לא כל כך שונה, זה לא היה שונה בהרבה אחרות. זה מוזר, אבל כל פעם שאלי אמר שמואל, כשאלי אמר שמואל, שמואל חטף וזעזוע. הוא היה יודע לזהות את הקול שלו. מכירים את זה שהרבה ילדים משחקים בעולם את הבגינה ואז מישהו צועק אימא ואימא הנכונה כבר קצת מפסת. מכירים את זה עכשיו. איך שהוא תמיד יודעת. אז גם אנחנו יודעים לזהות איפה. יש הרבה יכולת כזאת. גם כשהוא מתגלה אלינו, דרך העולם הזה, דרך המציאות. השמואל בונה פה פרק אימא עם קומה חדשה, חדשה, חדשה.
לא ידע את השם,
אתה
יודע
איזה
עוד שזה
הוא בכלל. כן. תפתח את זה. זה לעזור לי, זה לחשות עליי?
לחשות, כי
הרב
אומר ששמואל ידע שזה
הקדוש ברוך הוא,
הוא לא ידע איך
לפנות
אליו.
כן, הוא טרם ידע את השם. הוא טרם ידע את השם, אבל מה שהוא ידע את אלי, הוא ידע את השם, לא דרך השם. הוא טרם ידע נבואה, הוא נפלא שנרפא נבואה. הוא שוכב באחד השם, שם הוא מהלכים. כאילו משמש פני שכינה, זה לא ממש, המפגשים של שמואל עם אלי זה מפגשים שירים אותו טפח מהקרקע. מפגשים היו תורם עוצמה רוחנית אדירה, מפגשים שקוראו בו יראה וסגל וגעגוע, הרגשה של משהו אחר, הרגשה של, של גודל אדיר, זה לא נבואה וזה לא רחוק נבואה. הקושיות של הרמב״ם הן לא כל כך קושיות במקרה הזה, כי זה גם שהרמב״ם קוראים בגלל זה. שמואל, אם זה אלי, אם זה אחד החבר'ה, אז לא, אבל אם זה לא אחד החבר'ה, אם זה אלי, אז... איך את הסיפורים על הרב הנזיר. הרב הנזיר מתקרב לתת שיעור במרכז הרב רפו. אז הוא מתאר תיאורים, היה מאוד... איך הוא רועד מפחד. הפסקים האלה עם דניאל, והוא בתאי דלת ענק שם. הוא מצליח לעלות במדרגות, רגליים לא נשמעות לו. איך הוא יבוא לתת שיעור בישיבה שם? הוא היה יצא כל יום כמה שעות, והוא לא הפסיק להירגע. בגלל שזה הרב הנזיר. אם היה פה הרב קוק היה יותר קל. אני מניח, אני רוצה להגיד כאלה שעשו גם את המוות לרב קוק. אוקיי, שניסו לעשות את המוות לארבעת יעקב. מי שחמור, חמור. איך סיפר פעם הרב יורם אברג'ל, הצלעי התנית של רב סלי. הוא סיפר שרב סלי הלך למעיין לטבול. אמר שם איזה רועי בדואי, גנב לו את הג'לוביה. הרב ירון כאילו היה בהלם עד כמה בן אדם יכול מטומטם. מטומטם לא בעיה, מטומטם בעיה. אטימות רוחנית. כאילו חתול יעבור שם ויבין שזה לא גלימה רגילה. שזה לא הזדמנות לפלח מאיזה מישהו עוד את ג'לביה. אבל בבא סאלי, תגיד לי, אתה חמור עוד שובה, כן? אם אדם רוצה, הוא אומר את זה בבא סאלי, הוא אומר, מה לפייר? צריך להיות אדם גס ברמות בלתי נתפסות, להיות אדם אנשי קודש ומפספס. אבל אפשר להגיע, כלומר, גם גדלותו של שמואל. זה פרק מיסטי הפרק הזה, וגם אני רוצה שיבוא אליי הכל ויקרא לי. ואני צריך לעזור לכל הזה לקרוא לי. הכל הזה מדבר אליי גם בלי המסתכל, מדבר אליי זה כמו שמואל שם. גם דרך חברים הוא מדבר. אפילו דרך חברים הוא מדבר. ואם אפשר, לא תמיד אפשר. מה אומרת, נכון שאוקיי שצריך לברוח מן השמות? יש מצבים מורכבים, קשים. לא כל אחד יוצא עם זה. אבל מי שמצליח, אני חושב שהוא מאפשר לו. אז יש סיכוי שבזכותם מתקרב לפרק ג' בפרקת השם, כל טוב.